אנחנו בעזרת השם זוכים להתחיל פרשת וירא. פרשת וירא, התחלנו חומש חדש, עכשיו אנחנו בפרשה חדשה, פרשת וירא. בסוף פרשת שמות, כל שליחותו של משה, לאחר שהוא מתקבל בברכה אצל עם ישראל, פקוד פקדתי וימן העם וישמע העם, איזה שמחה גדולה, ברוך השם. אבל אז כשמשה מגיע לתכלס, אז הוא ניגש אל פרעה, אומר לו, נרפים אתם נרפים, אני אראה לכם מה זה. ואז הוא מקשה את ליבו. ומשה רבנו מסיים את פרשת שמות, אומר לו, ריבונו של עולם, לא דרכה שלא גאלת והצל לא הצלת. אני הלכתי, ואז הגעתי לדבר בשמך, ערה לעם הזה. אז כשאני מנסה לדבר בשם שלך, ריבונו של עולם, כשאני מספר לספר את שם י' כבב, כי אני מנסה לספר את השם שלך, אז פתאום כל המציאות מתערערת, יש בלגן, זה המציאות רק חזרה לאחור. אז מה עושים? אני הגעתי, כבר התחלתי לגאול, אבל זה לא עובד, זה לא מתקדם, הגאולה... גם כשיש גאולה, רואים כבר את הפקוד פקדתי ויאמן העם, יש פה איזו התרחשות ראשונה, יש פה פתאום נסוג אחור. המציאות חוזרת, מה עושים? ואז מתחילה פרשת וירא. ואיך היא פותחת? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. כשקוראים את זה בפסוק, צריך לקרוא ככה, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני אדוני. מה כתוב פה? לא הבנתי. וידבר השם אל משה לאמור. אני מכיר. מה זה וידבר אלוקים אל משה ואומר אליו אני השם בשם השם. מה זה הדבר הזה? מה זה? ועוד הוא מדגיש. כלומר, פה, מה הטענה של משה? מאז הגעתי לדבר בשמך, בשם שלך, ערה לעם הזה ועצה לא הצלת. אומר לו הקב"ה ברוך הוא, נעים מאוד, אני אלוקים מדבר, אומר, נעים מאוד, אני י' כבב כי. כלומר, אם לא הבנת את השם, אז תדע לך שהשם זה י' כבב כי. מה הפשט בדבר הזה? ואם זה לא די בכך, אז הקב"ה ברוך הוא ממשיך, וירא אל אברהם וליצחק אל יעקב באל שדי. ושמי אדוני לא נודעתי להם. תדע לך. אז זה לא סתם עכשיו איזו סיסמה, עכשיו, כאילו, אם חשבת בפסוק, טוב, בסדר, יאללה, פה נצטרך. לא, תדע לך, שעד עכשיו נגליתי באל שדי, אבל שם י' כבב כי לא הופיע, ועכשיו מופיע שם י' כבב כי. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. תדע לך שאותה הבטחה שנשבעתי לאבות, נאמן אני לקבל הבטחתי. הרבה מאוד עסקו חז"ל בשיח הזה פה בין הקדוש ברוך הוא למשה. מה טמון פה? יש שראו את זה כביקורת למשה. אמרו, אתה לא האמנת. אבותיך, האבות, לא ערערו אחר מידותיי. ואתה מערער אחר מידותיי? מה אתה מערער אחר מידותיי? אני השם נגלתי לאבות, והם לא ערערו אחר מידותיי. הרמב"ן כאילו מביא את הפירוש הזה, הוא אומר, זה לא מסתדר. כי אתה לא שם לב שהקדוש ברוך הוא לא שם אומר, יש איזו הבטחה, הבטחתי אותה לאבות, הם לא ערערו. לא, יש פה גם שם השם שמתגלה, והוא לא התגלה לאבות ככה, אבל אלינו מתגלה בשם חדש. אומר הרמב"ן, זה לא הפשט פה של השיח. לכן, אומר הרמב"ן, שימו לב, אתה במקור השני, אומר הרמב"ן, והנה אמר האלוהים למשה, נראיתי לאבות בכוח ידי, אשר אני שודד בו המזלות, ועוזר לבחיריי. אבל בשמי של יוד קי, אשר בו נהיה כל הווה, לא נודעתי להם לברוא להם חדשות בשינוי התולדות. זאת אומרת, עד עכשיו כשנגליתי לאבות, זה בשם אל שדי. לא, כלומר, בכוח המזלות, בכוח הטבע. כשנגליתי לאבות, זה היה עם כוחות הטבע. זה היה משהו טבעי, לא היו ניסים גלויים. כל ספר בראשית זה ספר פשוט, בלי ניסים גלויים. חוץ מכמובן מעשה בראשית עצמו, הוא פלא גדול, אבל כל ספר בראשית במהות שלו, אנחנו לא מוצאים פה איזה נס גלוי שנעשה לעיני כולם. לא. מה? טבעי, פתאום רואים מים, נכה. אתה קורא לזה נס גלוי, אני קורא לזה מקרה. כמובן שכל, כמו שהמהר"ל אומר, שזה מצחיק לראות, היו כאלה שרצו להגיד שבכל טבע זה נס גמור. כל טבע זה נס גמור. אומרים, מה ההבדל בין נס לטבע? הרי הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע אומר לברוא את כל החוקי הטבע, זה כאילו זה כל נס, הכל. כן, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא נגלה אלינו, אנחנו רואים שיש גילוי בגילוי הטבע, ויש גילוי של נס. אז הקדוש ברוך הוא רצה שבעינינו יהיו דברים נפרדים. כמובן ששתיהם שייכים למערכת אחד, כך מסביר המהר"ל באריכות, אז באמת שתיהם שייכים למערכת אחד. מכל מקום ניסים גלויים, עד כאן לא היה לנו. אומר הרמב"ן, לא נודעתי להם לברוא להם חדשות בשינוי התולדות. זאת אומרת, לא יצרתי דברים חדשים על ידי שינוי התולדות. ולכן, אמור לבני ישראל, אני השם. ותודיע להם פעם אחרת השם הגדול, כי בו אני עושה עמהם להפליא, וידעו כי אני השם עושה כל. זאת אומרת, אומר לפי הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תקשיב, עד עכשיו המציאות של הטבע היא הייתה המציאות החזקה, הכל היה רגוע, הכל היה זה. אתה אומר, והצל לא הצלת, אתה תראה אשר יעשה לפה, עכשיו אני הולך לשבר את כל המערכות. אני הולך, וזה כל זה כלול בשם י' כו' כ'. זה הסברו של הרמב"ן. אני רוצה לעצור רגע ולשאול שאלה אחרת. רוצה לשאול, מה? הרי בכל המשך הפרשה המבואה, בעצם פרשת ועירה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא שולח אותו לפרו, הוא מדבר אל פרו, זה לא עובד, שוב פעם זה לא עובד, ואז, אחרי שזה לא עובד, מסופר על אל ראשי בתי אבותם, מסופר את כל השמות של עם ישראל, ואז מתחילים לסר את המכות. ובאמת, השאלה היסודית שצריכה להישאל, זה מה העניינם של עשרת המכות. אני רוצה שנייה לעצור מתחילת הפרשה, עוד רגע אנחנו נחזור אליה, אבל לשאול, מהי מטרתם של עשרת המכות? באופן פשוט, הצורה הכי, הכי טבעית ופשוטה לחשוב, שהתפקיד של עשר המכות, זה נועד כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. מה זאת אומרת? עם ישראל עכשיו, הוא נמצא במצרים, במקום של מיצרים, שעבד לא ברח ממצרים. אז מה, צריך, כשמישהו אוחז משהו חזק, צריך לתת לו מכות כדי שישחרר. נכון? רחמים. נותנים לו מכות חזק עד שהוא משחרר. אז בשביל זה 10 מכות, צריך לתת לו מכות בראש לפרוע הרשע הזה, שישחרר את עם ישראל. כל זה היה ככה נדמה לנו. אלא שאם זה ככה, שזה המטרה, אז למה צריך 10 מכות? מה זה? היד השם תקצר. בדיוק, מכת בכורות, תן לו זפת אחת על הראש, תוריד אותו. ומה צריך 10 מכות? גם כשמופיע מספר 10, תמיד זה מלחיץ אותנו. כי כשאנחנו יודעים שמופיע מספר 10, אנחנו צריכים להקשיב קשב רב. כי זה משהו סדרתי. משהו מהותי. משהו שצריך להיוולד בתהליך. מסביר המהר"ל, המספר 10... הוא בעצם המספר הראשון שהוא כלל שיש לו מגמה אחת. כמה מסביר המהר"ל? אומר, אחד זה דבר אחד, זה פריט בודד, זה לא כלל, זה לא מגמה. אני לא רואה פה פרטים שמשמשים למען מטרה אחת. 2, 3 וכולי מספר עשרות, עד אתה מגיע למספר 10. מספר 10 לא נבחר רק בצורה טכנית, הייתי יכול לעשות עשרות לפי 9. לא, כנראה הבחירה האלוקית בחר במספר 10 כי הוא מייצג משהו מהותי, אמיתי. מה הוא מייצג? את זה שיש פה סיסטמטיקה בתוך מרחב של פרטים. אתה רואה הרבה פרטים, דם, צפרדע, קינים, ארוך, יש בלגן. לא. יש פה רעיון שצריך להיוולד. יש פה משהו עקרוני. אתה רואה 10 מאמרות. לא. ב10 מאמרות נברא עולם. גם שם אני יכול לשאול, למה לא מאמר אחד? מה תלמוד לומר? אלו במאמר אחד יכול להיברות. לא. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, יש פה עולם של פרטים שאני בורא אותו, שיש לו מגמה אחת. הרבה פרטים, הרבה נקודות, שנראו לך שונות זו מזו, וכאילו הפרט הזה לא קשור לפרט הזה. לכולם יש מגמה אחת, זה תוכן האמירה של בעשרה מאמרות נברא העולם. כמובן, אנחנו מכירים את המאמר המפורסם של בעל חידושי הערים, שמביא אותו השפת אמת, שרב חיים תמיד אוהב להזכיר אותו, שעל ידי, כתוב שהשפת אמת היה אומר, שסבי היום בכך הוא אומר, תמיד מצטט בעל חידושי הערים. אז הוא היה מצטט שעל ידי עשרת המכות, נהפכים עשרת המאמרות להיות עשרת הדיברות. ככה בעל חידושי הערים סתם ולא פירש את דבריו, ממש דברים מתוקים וכל כך כל כך עמוקים, שכולי ואולי אולי נזכה לחשוף מהם איזשהו טפח או טפחיים מתוך הדברים העמוקים האלה. עשרת המכות זה שייך לסיסטמטיקה, לסדר. יש פה סדר. יש פה מישהו שמנהל. זה לא עכשיו מישהו שנסה לתת זפתה אחת דם, לא עובד, מגיע מה שתשחרר את עם ישראל, לא עובד, אוי אוי אוי. טוב, צפרדע, בוא ניתן לך, אוי, לא עובד, טוב, קיני. יותר מזה, אנחנו רואים במכות שהקדוש ברוך הוא דואג שיקשה את ליבו. זאת אומרת, המכות הן לא בשביל לשחרר את מצרים, הפוך, הקשיית הלב נועדת כדי לבשר את המכות. המכות האלה יש להם תפקיד חיובי, משהו עקרוני, מהו התפקיד? אם זה רק לשחרר, רק סור מרע, אם זה רק כדי לפוצץ את הבלון, אז מה, ארבל בסוף יהיה לו זמן לשאלות, אל תדאג, אני מבטיח שבסוף יהיה זמן. אז אם זה רק נועד לפוצץ את הבלון, אז לא הבנתי, אז מה הבעיה? זה במכה אחת אנחנו עושים את זה. זה לא הסיפור. למה זה עשר? למה זה מסודר? ולמה הוא מקשה גם את הלב מכנגד כדי להופיע את המכות? יש פה משהו עקרוני. והיה אפשר גם לומר שעשרת המכות הם נועדו כדי לתת להם עשר זפתות, מידה כנגד מידה. זאת אומרת, אני מקשה את הלב כדי לתת להם עוד ועוד ועוד, כל פעם מידה כנגד מידה. באמת יש בחינה כזאת שתפקיד של עשרת המכות הם מידה כנגד מידה. יש בחינה כזאת, זה כתוב במדרש, שהם לא עשו ככה, אז אנחנו עושים להם ככה, הם לא נתנו לנו לטבול במנידותנו בדם, הם קיבלו עוד הדם, הם היו עושים ככה ושרצים ורמסים, ואנחנו קיבלו בשקצים ורמסים את הצפרדים וכו', יש מידה, יש בחינה כזאת מידה, כנגד מידה. לפי זה, טוב, היה אפשר לסדר איזה מכה אחת אולי שאוסרת את הכל, וגם לא צריך כזה הרבה סדר, אחרי עשר המכות, ולהקשות, וכל זה ודאי לא יהיה קשור למשהו חיובי, אלא עונש למצרים. כשמתבוננים בפשטי המקראות, רואים שזה משהו אחר לחלוטין. בפשטי הפסוקים רואים שהתפקיד של יציאה של עשרת המכות הוא משהו אחר. אחר לגמרי. איפה רואים את זה? בפשטי הפסוקים, אני מדגיש. זה לא איזה רעיון תיאורטי. בפשטי הפסוקים רואים שעשרת המכות יש להם תפקיד אחר. מהו התפקיד? אני אקדים ואומר שיש לנו הרבה מילים מיוחדות בתורה הקדושה שכשאנחנו רואים אותם אנחנו צריכים לעצור. למשל, המילה למען. המילה למען מופיעה בתורה במספר מקומות. אנחנו יודעים, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, למען תדעו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם, למען תהיה תורת השם בפיך, נכון? יש לנו מספר מקומות שכתוב בהם למען. נכון? עכשיו, בפרשה שלנו יש הרבה מאוד למען. יש לנו בסך הכל שלוש מצוות בתורה הקדושה שיש בהם למען, בכל התורה. אבל בפרשה שלנו לבד, מרוכזים, לא ספרתי אותם, אבל לפחות שלושה למען. לפחות. רק בפרשה שלנו. כשהשם למען הזה אומר לנו דרשני. האמת היא שלא אני אומר את זה, זה הבא, אם אתם רוצים תאכולנו להפוך לפני כן, להפוך כבר לדף הבא. הטור בלכות סוכה אומר, הוא פותח את דבריו ככה, בסימן תפרש כפי, שזה תחילת הלכות סוכה, הוא פותח את דבריו ככה. בסוכות ישבו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם. וכולי. הטור בעצם פותח את הלכות סוכה ומסביר לנו שהתורה הקדושה כותבת למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי. הבח מדקדק בדברי הטור, שהרי הטור כשהוא פותח את ההלכות, הוא ישר ניגש לעניינים המעשיים. הוא לא מספר לנו מה המטרה, מה המגמה של המצווה. אומר הבך, איקה למדק בדברי רבנו, שאין זה מדרכו בחיבורו זה לבאר הכוונה לשום מקרא שבתורה. הבך לא עוסק פה בפירוש לתורה, למה לדעו דעותיכם להסביר פה, אז מה הפשט? הוא ספר הלכה. אז למה הוא מתחיל להסביר לי? למה אני ידעו דעותיכם? ויראה לי לומר, אחרי כמה שורות הוא אומר, ויראה לי לומר בזה, שסובר, דכיוון דכתיב, למען ידעו, תשמעו מה הבך פה אומר, בך, שצריך לזכור אותו, לחרות אותו על הלב, לא קיים המצווה כתיקונה, אם לא ידע כוונת מצוות הסוכה כפי פשטה. מסביר הבך, אם התורה הקדושה בחרה שלושה מצוות שהיא כתבה בהם למען, אז אם כתוב למען, זה אומר שבלי שקיימת את המצווה, בלי שכיוונת את הכוונה, את המטרה שלשמה כוונה מצוות סוכה, למען ידעו דורותיכם, אם לא הרגשת ולא הבנת את מצוות הפשט של הסוכה, שזה למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי בני ישראל, לא קיימת את המצווה כתיקונה. ואם אלה ממשיך הבך ואומר, הדבר הזה נכון גם במצוות ציצית וגם במצוות תפילין. זה שלושה מצוות מיוחדות במינה. אני בדיוק, חבר שלי אמר לי שהוא שמע מהרב רובן שהנשמה מופיעה בנגלה. מה זה נגלה? ראשי תיבות נשמה, גוף, לבוש והיכל. שהגוף, לבוש והיכל הם מקבילים לשלושת המצוות שאמרנו. גוף זה התפילין, זה האור. נכון, תפילין זה מהאור בהמה, זה כאילו משחה דחיביה, זה הגוף, זה המעטה של הגוף. לבוש, ציצית, זה הלב שלנו, ציצית, והיכל זה הסוכה. כי יצפנני בסוכו, יסתירני בסתר אהולו, בצור ירוממני. באי בשלם סוכו, מעונותו בציון. רואים את הקשר הישיר בין הסוכה לבין ההיכל. לבין המקדש. אז הנשמה מופיעה בנגלה. כלומר, גוף לפש, לבוש אחד, כלומר בשלושת המצוות האלה, תפילין, ציצית וסוכה. את כל זה אני מביא רק בשביל המילה למען. למה אמרתי את כל הדבר הזה? תדע לך מה זה למען. כשכתוב למען, זה לא כי המחבר של התחביר התלבט איזה מילה לכתוב, כדי, בשביל, בעבור, לא, לא. למען, זה מילה שאתה צריך, שאתה רואה אותה, היא מבטאת את התכלית של הכל. את המטרה, והמטרה היא קריטית. המטרה היא, היא הסיפור פה. כלומר, כמו בהלכות סוכה, שאם לא תפספס את המטרה, בדרך כלל בכל המצוות מתקיים עליהן, מצוות אינם צריכות כוונה. אז מצוות אינם צריכות כוונה. אבל למען, כשאתה רואה למען, וואו, תיזהר. אם לא תדע את התכלית, אם לא תדע את המטרה, פספסת הכל. אז אם כן, בפרשה שלנו, כשכתוב כל כך הרבה פעמים למען, אז אוקיי, את מה לא נפספס? אז מה התפקיד של עשרת המכות, רבותיי? אז מה התפקיד? אומרת התורה, עכשיו אפשר לחזור לדף הקודם. בעצם אני אסביר שנייה מלמעלה. בעצם, אם שמים לב טוב, אין לנו בדיוק עשרת מכות. זה לא מחולק לעשרה מכות. בפועל זה הגיע כעשרה מכות, אבל כששמים לב טוב, בתורה זה מסודר לפי מחלקות. בעצם, דצח, הדש, באחר. שלפני כל סדרה של שלשות בעצם, דצח, הדש ובאחר, מופיע הקדמה. ההקדמה היא מספרת את כל המהות והמגמה של המטרה של המכות. ואז, מה מופיע בהקדמה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אשלח אותך אל פרעה. ואמרת אליו, כה אמר השם וכולי, בזאת תדע כי אני השם. ואז אחרי זה הוא אומר, במכת הספרדיה, למען תדע כי אין כהשם אלוקנו. כלומר, כבר אנחנו מקבלים פרספקטיבה אחרת לחלוטין. מטרת המכות הם להודיע את שמו של השם בעולם. זה לפרסם את שמו של השם. הקדוש ברוך הוא עד עכשיו היה חבוי כביכול, ועכשיו הקדוש ברוך הוא בסך הכל מתגלה, מופיע. ממקומך מלכנו, תופיע. זה מה שקורה פה בסך הכל. הקדוש ברוך הוא מגיע למציאות. זה עשרת המכות. זה מטרת עשרת המכות. שהקדוש ברוך הוא מתחיל לספר את שמו. ומען ספר את שמי בכל הארץ. זה מה שקורה. זה המטרה, גילוי שם השם. למען תדע כי אני השם. למען תדע כי אין כהשם אלוקינו. אבל פה מהבחנים הראשונים. ואומרים שיש לשים לב טוב, בכל דצח הדש באחיו יש תפקיד אחר. אדם צפרדע והכינים, תפקידם להודיע שיש הקדוש ברוך הוא. יש מציאות עליונה. למען תדע כי אני השם. אחרי זה בעדש, בערוב דבר שכין, מופיע כבר קומה נוספת. אתם יכולים לראות את זה אחרי כמה פסוקים. למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. מה זה למען תדע כי אני השם בקרב הארץ? זאת אומרת, יש כבר השם, יש, אני יודע שהקדוש ברוך הוא, אני מציאו את השם, אבל הוא משגיח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רק נמצא, יש מציאות הקדוש ברוך הוא, מציאות עליונה, הקדוש ברוך הוא גם משגיח, ויש שכר ויש עונש. איך אנחנו רואים את זה בעדש מאוד חזק? מה המילה שכל הזמן חוזרת בערוב דבר שכין? ואפלתי ביום ההוא בין ארץ גושן לבלתי להיות בערוב. נכון? ושמתי פדות. כל הזמן יש אפליה. יש את מי שעובד את השם ויש את מי שלא עובד את השם. בדם זה היה כמובן שגם בדם הייתה את האפליה. כמו שחזל מספרים לנו שהאור בא לשתות ואלה לא, כמובן, אבל האפליה הייתה כל כך ניכרת במכות ערב ערוב דבר שכין, כי בערב מה קרה בדם? כל הזה יאור היה נהפך לדם. כולם הצפרדעים התחילו לצאת. פה הערוב שהטבע שלו, הטבע שלו להרוג בני אדם, זה הטבע שלו. הוא מגיע לדתות של עם ישראל ועושה פרסה. זה הטבע שלו לאכול בעלם. הוא רואה יהודי, הוא עושה פרסה. פה כבר היה נס בתוך נס. היה נס שהוא פגע במצרים, זה אולי פחות, זה היה יותר הטבע שהוא פוגע אחרי יותר עוד. והוא, הנס שהוא מפלה. אתה רואה מה זה והפלתי, אתה רואה את האפליה, אתה רואה את ההשגחה. אין רק משהו עליון, כוח עליון. יש גם כוח עליון שמשגיח. זה נוצר בערוב דבר שכין. שבערוב ובדבר שכין כל הזמן מוזכר והפלתי, ושמתי פדות, ההבדל. אחרי זה, באחיו, בסוף פרשת וירא, מופיע הסדרה האחרונה. סדרת הברד. מה כתוב בסדרת הברד? בהקדמה לפני שמגיע הברד, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אל פרעה, ותגיד לו, בעבור תדע, כי אין כמוני בקרב הארץ. כי אין כמוני בכל הארץ. אין דבר כזה. אין כמוני בכל הארץ. מה זה המטרה הזאת? מה זה הדבר הזה עכשיו? מה הקומה השלישית? הקומה השלישית זה יש הקדוש ברוך הוא, הוא משגיח, ואין בלתו. אין כוח אחר מבלעדי הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? הרבה פעמים כשאנחנו נפגשים עם שם השם, אז הרבה גויים שכחי אלוקים, הם יודעים שיש הרבה כוחות עליונים. הם מבינים שיש כוח עליון. והם אומרים, יש הרבה כוחות עליונים. אין להם מגמה אחת, שהרי יש טוב, יש רע, יש חום, יש קור, יש אל הזה, אל הרוח, אל הזה. זה כל אחד, זה כוחות סותרים, זה כוחות סותרים. הרי כשאני נפגש איתם, הם סותרים במגמה שלהם. אז כנראה שיש אלוהים אחרים, הרבה אלוהויות, הרבה רשויות, והפרדת הרשויות, זה נותן לכל כוח את העוצמה שלו. זאת אומרת, כנראה שפגע בנו גם האל של היור, האל של אדם, ככה פגע בנו זה, וואלה, והביס את האלוהים שלנו, ויש הרבה תפיסה נפרדת, תפיסה פירודית כזאת, שהתפרדו כל פועלי אבן, שהפועלי אבן הם, יש להם תפיסה פירודית למציאות, ולכן הם אומרים, יש הרבה 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 כוחות. אמנם יש כוח עליון, אמנם הוא משגיח, את זה כבר למדנו, אבל אנחנו לא יודעים שהוא בלעדי, שממנו הכל, הכל, הכל ממנו, אין שום דבר אחר לא ממנו. זה התפקיד של הבאחר. במכת הברד, אם שמים לב טוב, מה מיוחד במכת הברד? מה הקדוש ברוך הוא עושה? נגד הטבע, כל המכות נגד הטבע. אבל מה? אש ומים. זה מה שהתכוונת, אש ומים. כלומר, לקחת שתי יסודות בעולם, זה לא רק נגד הטבע. זה לא רק נגד הטבע, כל המכות הן נגד הטבע, פתאום להפוך ים לדם, נכון? אבל פה לקחתי שתי כוחות סותרים להשתמש בהם למגמה אחת. או, אם רוצים לומר גם בדרך אחרת, הכלי יקר מסביר שבכל הבאחיו, בכל הברד, הרבה, חושך, בחורות, בכל המקומות האלה אין שמש. מה זאת אומרת? השמש היא כוח הכי עליון במציאות, כביכול. נכון שכמו שהם אומרים על אברהם שחשב בהתחלה, זה הכוח, בעצם הכוח הכי חזק, אימתני, הכי עוצמתי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה להראות? שגם את הכוח הכי עוצמתי, זה אני אומר דרך אחרת, איך להסביר את אותו עיקרון. איך להגיע לאין כמוני דרך הבאחיו. אפשרות אחת איך להגיע לבאחיו, כי ברד ויש אש ומים משמשים, אש ומים ושמיים, וגם הארץ אשר תלה, נכון? אז איך הקדוש ברוך הוא משמש בעירובי? זה דרך אחת. דרך שנייה, אומר הכלי יקר, שים לב שבכל הבאחיו אין שמש. ברד, אם ירד ברד, מה כנראה קרה? בואו עננים, כיסו את עין השמש, ירד ברד, נכון? הרבה, מה כתוב בהרבה? הנה כיסה את עינת הארץ, כיסה את עין הארץ, חושך, פתאום רואים הענן של הרבה, כיסה את השמש. חושך, לא צריך לספר סיפור, ודאי, כל המהות של החושך זה לסלק את השמש. בחורות, והיא בחצי הלילה. הכל היה בחושך. מסביר רק לי יקר, לקחתי את הכוח הכי עוצמתי, ופשוט שידדתי אותו למען המטרה שלי. מה אני זה מראה? כי אין כמוני בכל הארץ. איך הכתוב ברוך הוא השליט הבלעדי על כל הכוחות כולם? זה הסיפור של עשרת המכות. תמיד בגן, כשמספרים עשרת המכות, אז ילדים מרגישים בדור האחרון, ברוך השם ילדים מרגישים, אז הבת שלי אמרה לי, אני לא רוצה לספרו את עשרת המכות. כי עשרת המכות תמיד מדגישים איך הם מצרים חטפו ואיך זה. אני חושב שעכשיו אפשר לתבונן על זה קצת בצורה אחרת. מה כוונתי? אני מתכוון למה שכתוב בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שמכות מצרים הם לא היו בדיוק רק מכות. הם היו נגוף ורפו. מה הכוונה? נגוף למצרים ורפו לישראל. אתם רואים בזוהר בתנא דרבי חזקיה, ונגף השם את מצרים נגוף ורפו. נגוף למצרים ורפו לישראל. מהי ורפו? ממהי שנימולו צריכים רפואה. ותנה, באותה שעה שנגפו מצרי, באותה שעה נתרפו ישראל. אני רוצה להתעכב על הזוהר הזה, מפתח. מפתח לכל מה שאנחנו רוצים להגיד. נסביר מה הזוהר קודם כל אומר. אומר הזוהר, שבאותו רגע ממש, שהקדוש ברוך הוא פגע במצרים, באותו תחום בדיוק, לישראל היה את הברוכה. הרב בידרמן תמיד אוהב להגיד שהם כאילו הפרנסה של המצרי, של היהודים הייתה דייג, הם היו עושים סחורה ביורק קצת, וזה עושים סחורה. הוא אומר, מה קרה פתאום נהיה דם? אוי גבל, כל הפרנסה הלכה. ככה הרב בידרמן אומר, כל הפרנסה הלכה. אומר להם, הקדוש ברוך הוא, תראו לכם, אני הולך לעשות לכם את הרפואה הכי גדולה מהדבר הזה של הדם. למה? כי עכשיו אדם למצרים לא יהיה מים, עכשיו אתה תעשו את הסחורה הכי גדולה. ברגע שהם ישלמו את הכסף, רק אז זה יישאר להם מים. רק ככה הם יוכלו לשתות מים מהמצרור, כמו שהמדרש מספר, שרק השם הם שילמו את המים. אני מביא את זה, למה אני מביא את זה? הכוונה, תקשיב טוב מה קורה פה. מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא, כשאני ציירתי את זה פעם ראשונה, אני פשוט התרגשתי מעצם הציור, פתאום אני קולט מה זה עשרת המכות. בעשרת המכות, הקדוש ברוך הוא כביכול יורד עד עד שכינתו מופיעה בעולם. זה מה שהוא עשה. הוא לא עשה דם, הוא פשוט שכן קצת במציאות. ואז, מה קורה כשהקדוש ברוך הוא שוכן? כשהקדוש ברוך הוא שוכן, אז מציאות השם שמתגלית בעולם לא יכולה לסבול את הרשעים. אז יש להם מכה. היא רואה את הצדיקים, אז היא מרפאת אותם. אותו יד ממש שמכת הצד את הרשעים, היא מרפאת את הצדיקים. זה פשוט גילוי שם השם. מה שקורה פה זה שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו. זה עשרת המכות. זה המשך של עשרת המאמרות. איך הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, איך הקדוש ברוך הוא יורד לעולם. אבל פה זה בהרבה יותר מעשרת המאמרות. כי בעשרת המאמרות יש מאמר. כמו שהשפת אמת מבאר את דברי סבא שלו. מאמר זה בלי לדבר עם מישהו. אני כותב מאמר, מישהו קורא, יש שיח, יש תקשורת, אין. אין תקשורת עם מישהו בעשרת המאמרות. אבל בעשרת הדיברות זה כבר משהו אחר לחלוטין. אני מדבר עם המציאות. כולם רואים את השיח. עד עכשיו כבר הוא ברא את האלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה שם אלוקים. רואים הרבה כוחות של טבע ולא רואים את שם השם, איך הוא מתכתב עם המציאות, איך הוא מדבר עם המציאות. לא רואים את יוד כבב כי. לא רואים את הגילוי, איך שכזה בחור משוחח עם המציאות, מדבר איתה. ידבר העמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. דבר זה מלשון הנהגה. עשרת הדיברות זה איך כזה בחור מנהיג את העולם. איך מגיעים לעשרת הדיברות? איך מגיעים לעשרת המאמרות ולעשרת הדיברות? איך הפער הזה? עשרת המכות. עשרת המכות הם מה שהוריד את הקדוש ברוך הוא מכביכול במאמרו ברא שחקים. יש פה איזה מאמר גדול. מאמר שאין בו התכתבות עם המציאות. הקדוש ברוך הוא מדבר עם המציאות. הוא משגיח, הוא מופיע, הוא משדד את הטבע לשלם לו אהביו ועל שונאיו, על פניו להעבידו. זה כל ספר שמות. כל ספר בראשית הוא ספר הנסתר אל שדי. אני שאמר לעולמו די. גבולות, חוקים, ברורים. זה הספר בראשית. בראשית ברא אלוקים. בשם אלוקים הוא ברא את הטבע, את החוקיות, את המסגרת. ספר שמות זה ספר של גאולה. ספר של שם יוד כברכה. בראשית זה שם אלוקים, בראשית ברא אלוקים. שמות וירא וידבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני יוד כבב, כי נעים מאוד, ספר שמות, ברוכים הבאים. זה ספר שמות. הקדוש ברוך הוא מתכתב עם המציאות, מדבר איתה, משגיח עליה, יורד אליה, שוכן בקרבה. אבל, עד עכשיו תמיד הייתי עוצר פה. שמה? שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לספר ולגלות את שמו בעולם. זה הסיפור של פרשת ואירה, זה הסיפור של עשרת המכות, למען תדע כי אני השם. אבל ברשותכם אני רוצה לעלות עוד קומה. למה זה קורה עכשיו? הרי, כשאנחנו מסתכלים על האבות, אנחנו חוזרים לתחילת הפרשה. וידבר אלוקים אל משה, ואומר אליו, אני השם. נגליתי לאבות באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. תגידו, מי יותר טוב, אנחנו או האבות?
אנחנו.
מה אנחנו? מודי. אתה אומר כבר, תעיף לך מסתבר, כי אתה יודע שזה... מי יותר טוב? אנחנו אוהבות, לכאורה. מה זאת אומרת? רגע, שנייה, מודי, אתה עושה לנו תעיף לך מסתבר לפני הזה, חכה שנייה. אז פשוט, אז חידוש בשבילי, אז אני אשתף אתכם החידוש. איך הקדוש ברוך הוא שם יוד כבב כלא נגלה עם אוהבות? א', אנחנו יודעים, ויראה אליו השם בלא נממרה. אנחנו רואים ששם יוד כבב כהתגלה אליו. ודאי שבאברהם אבינו מצד מעלתו, ודאי שהוא פגש את שם יוד כבבקי. זה מוזכר עשרות פעמים יש שם יוד כבבקי. מה שמי השם לא נודעתי להם? זה שאלה אחת. שאלה אחת, רואים שהאבות כן נפגשו עם שם יוד כבבקי. ובית, אם נגיד שלא, אז למה? למה זכינו? מה? מי אנחנו? עלינו עובדי עבודה זרה. זה הסיפור. הסיפור עכשיו עלינו עובדי עבודה זרה. זה הסיפור. אז מה זכינו? האמת היא, שאם ממשיכים עוד קצת, מבינים מה הסיפור. או שאם הולכים אחורה, מבינים מה הסיפור. לאן שלא תלך, הרי כל ספר שמות הסברנו מאיפה הוא מתחיל. מה קרה? מה למדנו פעם שעברה? אם הקשבנו, לא יודע, שבוע שעבר, אני חושב שמה שרציתי לומר, שבספר שמות, מה קורה בספר שמות? מי אמר? או, מישהו אמר עם נולד. הנה. ספר הגאולה. עם ישראל נולד. זה מה שקורה בספר שמות. העם נולד. מצד היחידים, אנחנו מתקרבים לאבות? האבות יותר גדולים מאיתנו, מורדי. יותר גדולים מאיתנו. ברור שהם יותר גדולים מאיתנו. אין לך למה להשוות. כולי ואולי, מתי יגיעו מעשיי לידי מעשי אבותיי? זה מה שכל שאיפת חיינו, שמעשינו יגיעו למעשי אבותינו. ברור שהאבות יותר גדולים. אבל האבות הם פרטים. אין עם. מה מחולל את הכל? אני חוזר עכשיו, אני אומר משהו חדש. מה שמחולל את כל שם י' כו' זה לא משהו חיצוני, שפתאום הקדוש ברוך הוא החליט על עכשיו להיות בהולד משם י' כו' ופתאום הוא החליט להתגלות. לא! ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים וידעתם כי אני השם י' כו'. זה מה שקורה פה. מאיפה מגיע מוידעתם כי אני השם? מגיע מזה שיש עם. הרי מה זה שם י' כו'? זה איך הקדוש ברוך הוא מופיע בתוך המציאות. זה מה שאמרנו, שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר כביכול מלמעלה בחוקיות. מתי? הרי בניסים של מצרים, מה קרה? הקדוש ברוך הוא שבר, היה ניסים, אבל אחרי זה הם הפסיקו. מה, השם י' כו' כבר לא מופיע? ברור שהוא מופיע. דרכנו. העם זה הסיפור הגדול. שם י' כו' זה אומר, תדע לכם, שברגע שאני אתגלה בשם י' כו' זה יזעזע את המציאות, כל המציאות תהיה מלאה באור השם. זה הכוונה, זה שם י' כו'. וזה קורה? כן. עם ישראל מופיע על במת ההיסטוריה. עכשיו כל המציאות תספר את שם השם. זה ייקח זמן? נכון, זה ייקח זמן. אבל פה זה מתחיל. שם י' כו' מופיע. מי? מגיע. עם ישראל נולד, זה מה שראינו בספר שמות. ולקחתי אתכם לי לעם, זה המגמה. זה מה שקורה פה בפתחילת הפרשה. זה מה שמוליד את שם י' כו'. למה שם י' כו' מופיע? למה לאבות? לא בחרתי להתגלות בשם י' כו', כי הם לא היו עם. כשיש עם, בעצם זה כנסת ישראל נושאת את שמו של הקדוש ברוך הוא במציאות. מי שמקשיב את זה, אתם יודעים, שיש תנא דבי אליהו שמסביר למה משה זכה לכל המאור פנים הגדול הזה. משה רבנו, מאיפה הוא זכה? ויה בסבלותה. אתם יודעים, פעם אחת, מה זה פעם אחת? לפני פחות משנה, בשנה, לפני שנה, בשבעה של הרב מרדכי, שנה וחודש, אז הגענו לשבעה של הרב מרדכי, ופתאום, הרב מרדכי שטרנברג, אז פתאום הגיע מישהו, חזות כזאת מכובדת, ופתאום הוא רוצה לדבר, עכשיו כזה, כולם נתנו לו לדבר, וזה, בחור עם חזות חרדית כזה, נראה תמיד חכם כזה, ירא שמיים, וזה מתחיל לדבר, הוא אומר, הייתי בקשר יחסית קרוב לרב מרדכי אליהו. והיה לי איזו שאלה, שאלה בהלכה, והרב מרדכי אליהו פתאום אומר לי, תקשיב, לך לכתובת הזאת והזאת, בקריית מלאכה, שולח את הכתובת, יש שם תלמיד חכם, יענה לך. הולך, תפק, פתח, רואה את הרב מרדכי, שואל אותו את השאלה, ענה לו על התשובה, מה שהיה היה, חזר לרב מרדכי אליהו. תגיד לי, עוד חייו, למה שלחת אותי ליהודי הזה? אני נראה באמת תלמיד חכם כזה צנוע ו... אומר לו הרב מרדכי אליהו, בזו הלשון. אצל משה רבנו כתוב, וירא בסבלותם. למה אנשים זוכרים לרוח הקודש? כי הם רואים בצרת האחר. למה אנשים זוכרים לגילוי שכינה? כי הם חיים את העם. הם חיים את הכלל. מי שחי את הכלל, משה רבנו אומר, תנא דבי אליהו, למה משה רבנו זכה לכל המאור פנים הזה? וירא בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. איזה מעשה לא פוליטי זה להכות בן אדם. אתה הורס את כל הקרקע שלך, אתה הורס לך את כל מצב הבחירות שלך, אתה הורס את כל הקידום שלך, אתה הורס את החיים שלך, אתה בסכנת נפשות. אי אפשר. אי אפשר. זה לא שאלה של האם או לא, זה מדבר, הוא חי את כנסת ישראל, הוא חי את עם ישראל. משה רבנו כמו שרבי עקיבא, יום אחד ראה, אני סיפרתי את זה כבר כמה פעמים, שהתלמידים מתעפצים, נרדמים, לא נרדמים, התלמידים מתעפצים, או רגע, מורנו ורבנו הרב יעקב אריאל, בכבוד. לא, הוא לא רוצה להיכנס. בכבוד. אנחנו נקום, הנה, ראי, אני לא צריך לדבר, הנה הרב פה. שלום וברכה, אשרינו מה טוב חלקנו, להתראות לכולם, כל טוב. אנחנו ממש בישורת האחרונה. שם השם מתגלה זה על ידי הגילוי של העם. ולקחתי אתכם לי לעם, לכן שם י' כבב כמתגלה. כי מי שמקשיב את הקשבתם של כנסת ישראל, מי שרואה בצרת עמו, מי שרואה לא יכול לראות בסבלותם של אחיו, הוא זוכה לגילוי השכינה לרוח הקודש. כך סיפרו על הרב מרדכי שטרנברג, כך סיפרו, כך מסופר על משה רבנו, כך מסופר על כל הרועים שלנו. ובזכות הגילוי הזה, שמישהו חי את מדרגת כנסת ישראל, כמו שמסופר בגמרא, שרבי עקיבא ראה שהתלמידים מתנמנמים, אמר להם, אישה אחת הייתה במצרים שילדה 60 ריבו. כולם פתחו את עיניהם, התעוררו, התאפסו קצת, היה להם כזה, נתנצו בבוקר, וכולם פתחו את העיניים ואמרו, מה, מי זה? אמר להם, אומר להם רבי עקיבא, שיודע לחיות את הציבור, אותו רבי עקיבא, שגם הוא מוסר את נפשו למען האומה, אומר להם, משה, יוכבת, זאת יוכבת הייתה, שילדה 60 ריבו, משה, כמו שסיפרנו פעם שעברה, משה זה לא שם פרטי, משה זה השם היחיד שמוזכר בהזכורו, אחרי שיש שקט של שמות, כי הוא חי את האומה, זה משה רבנו, הוא חי את האומה, הוא חי את שם השם. אז שם השם מתגלה, כי יש פה מישהו שנאמן לאומה הזאת שמתגלה, שמופיעה, שנולדת. מי שמקשיב אותה, אנחנו היום נמצאים ברגעים שהאומה שלנו נולדת, עוד, עוד ועוד נולדת. האומה נולדת כל הזמן. האומה הולכת ומתפתחת. ואנחנו צריכים להקשיב לזה. זוכה מי שמקשיב לזה שהוא בחזית. זוכה מי שמקשיב לזה והוא בעורף. אבל הוא מלא את הקשבה שם השם דרך העם הקדוש שלנו, בעזרת השם שנזכה לראות עין בעין בגילוי השם עד ביד בעזרת השם.